אנחנו מתחילים ספר בראשית, ממילא צריך לעשות הקדמה לתורה. זה בסדר בעברית? אז אין לי פה מדפסת, אז אני צריך לעבוד עם זה. בוא נקדיש את השיעור להורים שלך. מה השם?
חיים בן
עמו
של ניסן
ומרים
בס יעקב.
מרים בת יעקב. יהיה להם במשמעת. אז יש לנו כמה דברים להקדים. קודם כל יש לנו את הרש"י הראשון. למה פתח בראשית? אמר רבי יצחק. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אני, כללית, אני אוהב להקיף את כל הפרשה ואז להתעמק. אני חושב שבראשית אנחנו די יודעים, אז נדלג על ההקדמה. זאת אומרת, השאלה שרש"י פותח בה, לא היה לו להתחיל אלא מן החודש הזה לכם, שהתורה הייתה צריכה לפתוח במצווה הראשונה, מראה לנו איך רש"י, או המדרש שרש"י מצטט, תופס את כל עניינה של התורה. זאת אומרת, כל עניינה של התורה זה מה? זה ספר מצוות, תורה, הוראה. כן? זה ככה נראה שרש"י תופס. עכשיו בואו נדלג קדימה לפרשת תולדות. רש"י אומר לנו לפרשת וישב. רש"י אומר לנו בהתחלת וישב, היה לנו תיעוד של התולדות של עשיו בסוף פרשת ויצא. התורה מספרת לנו כל תולדות עשיו, לאלופיהם וכל המלכים לפני מלוך מלך בישראל. ואז יש לנו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אומר לנו רש"י, הפסוק הזה הוא הקדמה לתורה. הפסוק בהתחלת וישב אומר רש"י הוא הקדמה לתורה. עכשיו אני אספר לך, אלה תולדות יעקב, סיימתי לספר לך את הסיפור של עשיו, עכשיו אני אספר לך את כל הסיפור של יעקב וההשתלשלות עד שבסוף איך הגיעו לארץ ישראל. תמונה אחרת, מה זה תורה? כאילו התורה זה הכל הקדמה, כיוון עד ארץ ישראל. שימו לב שבשני הרש"י ארץ ישראל מופיע. רש"י הראשון, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אני צריך לספר את כל הסיפורים כדי שיהיה לנו תשובה. רש"י השני אומר לנו, הנה כל הסיפור, איך שהגענו לארץ ישראל. אנחנו בשלב הזה נתייחס לרש"י הראשון, שרש"י נותן לנו הסתכלות על התורה כספר מצוות, ספר הוראה לעם ישראל. הרמב"ן אומר, מושג קבלי, שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת רק איך לצרף את האותיות. יש רמב"ן גם על התורה וגם באיגרת תורת השם תמימה. הרמב"ן אומר דבר שלכאורה זה פשט המשנה בקידושין. המשנה אומרת בקידושין, אי פעם ראית בהמות שיש להם צורת פרנסה? לא ראית אף כלב שהוא רופא ואף חמור שהוא עורך דין? המשנה, ראית חמורים שהם עורך דין, אוקיי. אז אין פה עורך דין, מה אתה עושה? אתה לא עורך דין, אוקיי. בסדר. לא אני אמרתי, הוא אמר, המאזינים לא יודעים מי אתה, זה בסדר. אז המשנה אומרת, אם כל אלה לא צריכים להתעסק בפרנסה, והם לא נבראו אלא לשרתני, ואני נבראתי לשרת את הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שאני צריך להתפרנס ולא לא בצער אלא ברווח. והמשנה, אבל במשנה יש את המונח הזה, כל אלה לא נבראו אלא לשרתני. זאת אומרת שחלק ממה שאנחנו אמורים לראות בבריאה, אומר הרמב"ן, כל עניין בריאת העולם זה האדם. אומר אבן עזרא, איך יכול להיות? מה? הקדוש ברוך הוא בורא כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה עולם ענק, בשביל מי? בשביל האדם? לא יכול להיות. אז אבן עזרא חולק על הרמב"ן, והוא לא אומר, הוא אומר סוד, לא רוצה לגלות לכם. אז למה יש עולם? למה? לא מגלה לנו. הרמב"ן אומר, לא, זה ודאי כן, אני חושב שמישהו דופק. אז יש לנו את התורה, ויש לנו סודות בתורה, ויש לנו גם שאלה למה התורה פותחת בכלל בבריאת העולם. אז רבי יהודה הלוי בקוזרי אומר שהעניין של בריאת העולם, שמשה ידע לומר לנו מה היה בבריאת העולם, העניין הזה מלמד אותנו הרבה דברים מיסודי האמונה. הקוזרי אפילו אומר שזה חלק מהמופתים שמשה רבנו עשה. שהוא יכל לבוא לעם ישראל ולומר, אני אומר לכם מאיפה כל אומה באה. זה מתרץ קצת למה יש לנו תיעוד בפרשת נוח על השתלשלות הדורות. זה שאנחנו, יש לכל העולם שבוע של שבעה ימים. זה אחד מהמופתים של התורה, שזה חוזר לבריאה שבפרשה שלנו. זה אחד מהדברים שמוכיחים את אמיתת התורה. שכל העולם, יש לו, כל מקום שאתה הולך, יש שבוע של שבעה ימים. כל העולם סופר בספירות של עשר. זה שאנחנו מונים מאז בריאת העולם. זה הכל, אומר הקוזרי, זה הוכחות. אנחנו היום, מה אנחנו כותבים בכתובה? למניין שאנו מונים כאן. שמתם לב? כי יש קושייה על המניין שלנו. המניין שלנו לא כל כך מסתדר עם הספרי היסטוריה. כשחזל אומרים לנו שהיינו בפרס ומדי, היינו בבבל 70 שנה עד הגאולה, זה לא כל כך מסתדר. יש שם על הסוגיה בראש השנה. סוגיה, אנחנו עריף לא ציטט את זה, אבל עברנו את הסוגיה הזו בראש השנה. יש שם רבנו זרחיה הלוי כתב חיבור על עריף. עריף, הוא קרא לעריף המאור הגדול, אז הוא קרא לחיבור שלו המאור הקטן. אז הוא נקרא בעל המאור. אז הוא שם אומר שאי אפשר להבין את הגמרא כפשט. זה לא כל כך מסתדר עם הספרי היסטוריה, הגמרא שאומרת לנו 70 שנה. רק. כן, הוא מקשה שם יש שהבינו אותו בצורה יותר חריפה. אני חושב שהוא רק מציע שצריך להבין אחרת, אבל בסדר, צריך לראות שם את הלשון שלו. הרב הרש שכטר הבין אותו הרבה יותר חריף מאיך שאני הבנתי אותו. הוא מצטט אותו שהוא אומר זה לא ככה, אבל כשאני הסתכלתי בפנים אני לא הבנתי אותו ככה, אבל קטונתי. אני לא יודע, צריך לראות, אני לא יודע איך הוא יצא עם מסקנה כזו מהרזה. הרזה זה ראשי תיבות רבי מזרחי הלוי. טוב, אז יש לנו פה כמה יתרונות. יש ראשונים שכתבו שהעניין של בריאת העולם זה כי זה יסודי היסודות. התורה פתחה בדבר הכי בסיסי שצריך לדעת. ומתוך זה צומח שער היסודות, שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שהקדוש ברוך הוא יודע מה הולך פה. אבל על זה יש מקום לדון, כי זה לכאורה אנחנו היינו יודעים כבר מיציאת מצרים ומהמכות. היינו יכולים להתחיל מספר שמות. יש פה עוד נקודות. יש שאלה למה לא מוזכר עולם הבא בתורה. יש עקרונות של התורה שלא מוזכרים בתורה. אז יש שיטות שונות בין הראשונים. אני חושב שדופים. יש כיסאות. אז אחד מהתשובות זה שבבראשית אנחנו רואים הרבה התייחסות, גם בסיפור של קין והבל אנחנו רואים הרבה התייחסות לפתח חטאת רובץ, וגם בסיפור של גן עדן אנחנו רואים שיש מושג של גן עדן. אז זה אחד מהדברים שרוצים לתרץ. הרמב"ן אומר שכל הסיפור שאנחנו קוראים בבראשית, פרשת בראשית, זה הכל קבלה. אנחנו לא מבינים מה שאנחנו קוראים. ואנחנו כבר הזכרנו את המלבים במשלי, שאומר שזה משל. זה לא בדיוק קרה כמו שאנחנו חושבים. הגמרא בסנהדרין ברורה. היה אדם אחד, קראו לו אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. והייתה אשתו חווה, זה לא משל. אבל הסיפור עם הנחש וכל מה שהולך בגן עדן, זה לא כל כך פשוט שזה קרה בדיוק איך שאנחנו קוראים. וזה מביא אותנו לשאלה, למה התורה פותחת בסוגיה של קבלה? התורה בעצם פותחת את התורה, הקדוש ברוך הוא פתח את התורה עם סודות התורה. וכשנמצא את התשובה לזה, אולי נבין גם כן למה הרמב״ם גם פותח בקבלה. הרמב״ם בהתחלת ספרו נותן לך כמה פרקים, סודות של מעשה בראשית, סודות של מעשה מרכבה, ואז בסוף כל הפרקים הוא אומר, ולא היית אמור להבין כלום. אז למה לא אמרת לי את זה מלכתחיל, ולמה אתה בכלל אומר לי? אז זו שאלה שיש התייחסויות שונות, נעזוב את הרמב״ם רגע, אבל יש התייחסויות שונות למה התורה פתחה בדברים שאנחנו בכלל לא מבינים. טוב, אני לא מבין את מה שראיתי כתוב, אז אני מעדיף להשאיר את זה כשאלה. הרמב״ן מתייחס לזה. אתם יכולים לראות ברמב״ן, ותראו אם אתם מבינים. אבל רק תזכרו את ההקדמה של הרמב״ן, שווה ללמוד את ההקדמה. הרמב״ן אומר, כשאני אומר דברי קבלה, מי שאין לו מסורת לא מבין אותי. ומי שחושב שהוא מבין אותי, לא מבין אותי. אם אין לך מסורת, אתה לא מבין אותי. ואם אתה לא מבין אותי וחושב שאתה מבין אותי, אז אתה יותר בסכנה אם אתה לא מבין אותי ויודע שאתה לא מבין אותי. אז לפחות תדע שאתה לא מבין אותי. כן. טוב, יש לנו עוד מחלוקת בגמרא בגיטין. האם התורה פרשה נאמרה, או תורה כולה נאמרה בבת אחת? מתי תורה נכתבה, מתי התורה נמסרה? אבי מלק שאל אותי אתמול, מאיפה היו לבני ישראל לולבים והדסים ואתרוגים במדבר? ערבה, עלי מים, מאיפה יש ערבה? אז אני לא יודע, אבל אחר כך חשבתי, זה קצת תלוי, מתי ניתנה להם הפרשה של ולקחתם לכם. אם פרשה נאמרה, טוב, צריך למצוא לזה מקור, אני חיפשתי, עוד לא מצאתי. אני חושב שפעם ראיתי לזה התייחסות, מאיפה היה להם, אבל בינתיים לא מצאתי. אז יש שיטה שאומרת מגילה מגילה ניתנה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן למשה כל פרשה, הוא היה כותב ומוסר לעם ישראל. יש שיטה שאומרת שכל התורה לא נכתבה עד סוף 40 שנה, ובשנה הראשונה נאמר למשה את התורה מבראשית עד השנה, עד אותה שנה. ואז השאר היה בערבות מואב. הרמב"ן דרך אגב חולק על הכוזרי שהזכרנו קודם. הכוזרי אמר שזה היה מופת של משה רבינו שהוא יכל לתעד את ההיסטוריה, שהוא יכל לומר להם מבראשית עד ימיו. הרמב"ן אומר זה לא נכון, הרי היה אדם שראה את הדור, שראה את נוח. כן, אדם ונוח לא ראו אחד את השני, נוח נולד אחרי שאדם נפטר, אבל בסדר, אז יש לך אדם, תאמר כנען מעללל, תאמר אחד מאלה שהיו תפר, ואז אתה מגיע לנוח. נוח היה לו את שם שראה את יעקב אבינו. יעקב ראה את לוי, אתה אמרם הוא הבן של לוי, משה רבנו, שישה אנשים להעביר מסורת, זה כל כך קשה, והרמב"ן מקצר את זה, הרמב"ן מקצר עוד יותר. אז הוא אומר, מה... זה לא נס, כולם ידעו. הרמב"ן טוען שזה בכלל לא היה חידוש כשמשה בא. כשמשה בא, כולם ידעו שהיה מבול והיה בריאת העולם, וזה היה דבר ידוע בעולם. ככה הרמב"ן טוען. אז יש פה חילוק בין רבי יהודה הלוי לרמב"ן, האם כל הסיפור שאנחנו קוראים מבראשית, זה חידוש של התורה, שאף אחד לא ידע עד שמשה רבנו הגיע, או זה דברים שהיו ידועים לכלל העולם. זה מחלוקת. טוב, אנחנו מכירים את העיקרון הסתכל באורייתא וברא עלמא, נכון? שהתורה קדמה לעולם. בראשית, יש מדרש שלם, ספר שלם, על הבית הראשונה של התורה. רק על הבית. מה זה הבית של בראשית? אם תפתחו את המדרש רבה על פרשת בראשית, אתם תראו שעל בראשית זה ספר בפני עצמו, על נוח זה ספר בפני עצמו, חיברו את זה לספר אחד. אבל מי שמנסה ללמוד מדרש רבה, כסדר, צריך להתחיל מבראשית לפני כמה שבועות, כי זה כל כך ארוך, זה בעצם ספר בפני עצמו. אבל המדרשים הם קבלה, ובראשית זה קבלה. אז אנחנו פה נצטרך למיין קצת במה לעסוק מבין הנושאים, מהם הנושאים שאנחנו רוצים לעסוק בהם. אז אני מציע שאולי נעבור על הפרשה, ואז אולי נחזור ונתמקד בכמה נושאים. יש לנו את התחלת הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויש מחלוקת במדרש בנוגע למילה בריאה. אנחנו רגילים שבריאה זה יש מאין. אומר לנו הרמב"ן, תחילת הבריאה, וזה היום המדע אומר דבר מאוד דומה, אבל הרמב"ן קדמנם, תחילת הבריאה הייתה החומר הכי קטן ששייך לברו. תחילת בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא נקודה קטנטנה של חומר. משם הקדוש ברוך הוא רק הרחיב את אותה נקודה. אבל כל המשך הבריאה הייתה הרחבה של בריאה אחת. תחילת הבריאה, וזה מה שאומרים היום בביג בנג, נכון? שזה הכל התחיל מדבר הכי קטן. אז במדרש, אתה צודק, יש שיטה במדרש שאומרת, נכון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהיו שני בריאות, נכון, שני סוגי חומר. אבל הרמב"ן לא אומר את זה. אני זוכר את הרמב"ן בדרשה, אני לא זוכר את הרמב"ן על הפרשה. הרמב"ן בתורת השם תמימה אומר נקודה אחת של חומר, אבל יכול להיות שעל התורה הוא לא אומר את זה. במדרש באמת כתוב כמוך. תודה רבה. ישנו קליינטים? אה, כולם סירבו חוץ ממך, אז אתה כנראה הקליינט החשוב. You're the important client. חבות. למיטה משה ידע. אז יש לנו את הבריאה, ויש לנו השתכללות. הבריאה משתכללת איך שמתקדמים בבריאה. זאת אומרת, זה הולך מדומם, לצומח, לחי, לדבר. תודה רבה. אתה צודק. הרמב"ן לתורה אומר כמוך. אתה צודק. לא זכרתי נכון. במדרש כתוב, אני רואה פה כתוב לגמרי, שהרמב"ן לתורה אומר אותו דבר. טוב, רק שהמפה הזו בשרית, אז אם מי שהולך לשמש עם חלב, צריך לשים משהו מלמטה. אולי אפשר מפית לשים את האכלה כאן כאן. תודה. ברא אלוקים, אנחנו יודעים שבתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שזה לא יתקיים. דיברנו כבר על המדרש, תאמרו לי אם אני מדבר יותר מדי מהר, בסדר? דיברנו כבר על המדרש, תאמרו לי, דיברנו כבר על המדרש שהקדוש ברוך הוא התייעץ האם לברוא את האדם, האם לברוא את העולם. גם במדרש הזה, משמעות המדרש, שכל עניינה של בריאת העולם זה האדם. וגם בפרק דרב אליעזר שראינו, שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים, ושאל אותם האם לברוא עולם, והמלאכים ענו לו, אם אין לך אדם, אם אין לך פמליה, אם אין לך מי שמשבח, אז אתה לא מלך. זאת אומרת, עיקר בריאת העולם, כמו הרמב"ן, כמו המשנה בקידושין, זה האדם. יש נשים שאוהבות לומר שהקדוש ברוך הוא שכלל את הבריאה עם כל בריאה, אז זאת אומרת, מה הבריאה האחרונה שהקדוש ברוך הוא ברא? האישה. זה דבר מאוד מעניין שהן אומרות, אני לא רוצה לענות על זה, התורה בעצמה תענה על זה. מעניין לראות שכל אחד מהדברים שנבראו, נבראו זכר ונקבה, חוץ מהאדם. הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם ירגיש מחסור. טבע האדם עם אשתו זה שהוא מואס בה. טבע האדם שהוא מגיע למצב שהאישה כבר נמאסת עליו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה שהוא קודם צריך להיות בתשוקה, צריך לחפש. וככה כל אדם נברא רווק, שהוא צריך, על כן יעזוב איש, הוא צריך לחזר אחרי עבדתו. הוא צריך קודם לעבור חיים כיחיד, ואז מתוך זה לעבוד כל שאר ימי חייו, להיות בעל הכרת הטוב. כתוב בפרשת נוח. בדור הפלגה, וירד השם אלוקים לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. אומר המדרש, מה זה בני האדם? הם כמו אדם הראשון, כפויי טובה, בני כפוי טובה. כמו שאדם הראשון כפה בטובה של הקדוש ברוך הוא, כפה בטובה של אשתו, ככה הם כפו בטובה וממילא בנו את מגדל בבל. זאת אומרת, אחד מהאתגרים של האדם עלי אדמות, אחד מהתפקידים שלנו, זה לצאת מהכפיות טובה להיות מכירי טובה. וכן אדם הראשון, ישר אחרי כל הכללות, כתוב, כי אפרת ואל אפרת שוב, ויקרא האדם שם אשתו חווה. למה חווה? אומר הזוהר על שם חיוויה, נחש. כתוב במדרש שהנחש בא על חווה. הטיל בזו המתה, הגמרא אומרת בכתובות. זאת אומרת, קין היה בעצם, לפי המדרש, צאצא של הנחש. אבל נעזוב את זה, נעזוב את המדרש. מה פשט בפסוק? כי היא הייתה עם כל חי. מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב זה תמיד יש לי את האופציה לראות את הרע, יש לי את האופציה לראות את הטוב. האדם מסתכל על חווה ואומר, מה אני הייתי קורא לה? הייתי קורא לה מוות. היא הייתה עם כל מוות. היא הביאה מוות לעולם. לא, היא הייתה עם כל חי. יש מחלוקת במדרשים, יש מחלוקת בראשונים. האם עץ הדעת היה ניכר לאדם הראשון? אנחנו נראה בפרק דרבי אליעזר, שעד אחרי שאדם אוכל מעץ הדעת, הוא לא יודע מה קרה לו. הוא אוכל ואז הוא אומר לה, איזה פרי נתת לי? מה הלך פה? משהו פה לא אותו דבר. אז היא אומרת לו, זאת אומרת, אדם הראשון לא חטא כשהוא אכל מעץ הדעת, הוא חטא בשוגג. אז מה החטא הגדול של אדם הראשון? לפי חלק מהמדרשים, החטא הגדול זה הצורה שהוא דיבר על האישה. האישה אשר נתת עמדי. מסבירים חלק מהמפרשים, אני חושב שזה בנציב. מה הטענה של אדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי? הוא אומר, ריבונו של עולם, כשהייתי לבד הסתדרתי, נכון? למה נתת לי אישה? לא כדי להתייעץ איתה? לא כדי לשמוע בקולה? אז שמעתי בקולה, תראה מה זה גרם לי. 130 שנה אדם וחווה נפרדו זה מזה. 130 שנה הוא היה מתענה ועומד בנהר. 130 שנה, אני אומר את זה לזוגות, הרבה פעמים הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להתגרש, אנחנו כבר 10 שנים ונפרד. אני אומר, קדם לכם אדם הראשון, 130 שנה, 10 שנים זה לא הרבה בחיים שלנו. אפשר, גם את זה אפשר לגשר. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם. ולכאורה, העולם הוא טרגי. איזה מין עולם? הקדוש ברוך הוא בורא. חטא ונפילות. אומרת לנו, הגמרא, זה היה בתכנון המקורי שאדם הראשון יחטא. זאת אומרת, היה עניין שיתחיל בגן עדן, יחטא, יצא ויעבוד לחזור. וזה הרבה פעמים, כשאדם נופל, הוא אומר לעצמו, איך אני אצא מזה? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא נבעל, כביכול, מזה שאנחנו נופלים. זה חלק מהבניין האלוקי. זה חלק מהתכנון מהתחלת בריאת העולם. זה חלק. אז אדם הראשון נברא. ואדם הראשון בעל כל בהמה וחיה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. לא מוצא. עזר כנגדו. עזר כנגדו. האם זה שני אופציות, אומר מדרש אחד, זכה עזר, לא זכה כנגדו, או שזה גם וגם. מתי עזר? כשהיא כנגדו. אף אחד אחר לא יעמוד מולו. אחד מהדברים הקשים בחיי נישואין, זה שבן אדם רואה את עצמו, אבל הוא לא רוצה לראות את עצמו. כנגדו. יותר נוח לי, שאר העולם לא יעמוד כנגדי. אני יכול לשחק אותה. אבל כנגדו, אשתו היא עזר כנגדו. על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז מפה יש איסור לבני נוח, יש דיון. האם לבן נוח, קודם כל לבן נוח אסור ודבק באשתו ולא במין אחר. מפה שאסור לבן נוח משקף זכור, מפה שאסור לבן נוח עם בהמות, מפה ודבק באשתו. האם מותר לבן נוח להתגרש? שאלה טובה. לא כתוב שמותר להם להתגרש. אז זה דיון שנדון בו בעזרת השם בספר שמות. כשרש"י דן מי הייתה דודתו של אמרם, שיוכבד הייתה דודתו, אז שם המשך חוכמה מדייק בדיני בני נוח. שבע מצוות בני נוח, חז"ל מדייקים מהפסוקים. כנראה שזה היה מסורת. אומר רב יצחק אלחונון, בקובץ הערות, איך יש לנו ציפייה מהגויים לקיים שבע מצוות בני נוח? זה לא כתוב בתורה. תכתב פרשת בראשית, לא כתוב נוח, לא כתוב. חז"ל דורשים מבראשית, חז"ל דורשים מנוח. תשובה, הוא אומר, זה היגיון. ההיגיון אמור להביא את האדם לשבע מצוות בני נוח. יש לנו נחש בגן עדן. אז אדם וחווה מסתובבים, והנחש ערום. מה זאת אומרת? הוא ערום, הוא חכם מאוד. למה הוא כל כך חכם? התפקיד של הנחש זה לשרת את אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, היה צריך להיות לכל אדם שמשים. נחשים שיעשו את כל העבודה השחורה. אז הנחש היו לו רגליים, היה לו כוח דיבור, והנחש רואה את אדם וחווה מזדווגים ומתקנה. הוא גם רוצה. חז"ל אומרים לנו שחווה הייתה האישה הכי יפה בעולם. שרה אימנו, כשהייתה אישה זקנה, רדפו אחרי המלאכים, היא הייתה מאוד יפה. אומרים לנו חז"ל, שרה ליד חווה, כקוף ליד אדם. ככה שרה הייתה ליד חווה, זאת אומרת, כל כך יפה. אז הנחש בא לחווה, וחז"ל אומרים לנו שהוא דיבר לשון הרע. מה זה לשון הרע? הוא אומר להם, מהעץ הזה אכל וברא את העולם. זה לשון הרע? זה שקר. מה זה לשון הרע? תשובה, מה זה לשון הרע? מה המקור בתורה לאיסור לשון הרע? התורה אומרת, לא תישא שמא שווא. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה מציאות שיש בן אדם שהוא עשיר, הוא משנה למלך, הוא הגוי הכי עשיר שאי פעם היה בעולם, יש לו מאות בנים, יש לו ממש עושר רב, והוא כולם משתחווים לו, והוא עושה את עצמו לאלוהה, ויש אדם אחד בעולם שלא משתחווה לו. והוא מסתכל על האדם ההוא, ואומר, החיים לא שווים, הוא לא משתחווה לי. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה שאני מסתכל על המעט שהוא לא בסדר. יש לבן אדם חבר, החבר הוא נהדר, אבל יש נקודה אחת שהיא לא בסדר, עכשיו הוא בא לדבר על החבר. אתם יודעים שהוא כזה? זה לשון הרע. זה הלב של התורה, לא תישא שם השווא, זה שקר. הרי מה בן אדם עושה כשהוא אומר לשון הרע? הוא מתמקד ברע ומתעלם מהטוב. זה למה שהאיסור לא תישא שם השווא, הוא האיסור לשון הרע. בא נחש ואומר להם, אף כי אמר אלוקים מכל עץ הגן לא תאכלו. באמת? השם אמר לכם, אתם לא יכולים לאכול מאף פרי? אז האישה אומרת לו, לא, אני יכולה לאכול מהכל. זה כמו החבר, יש לו את הכל. המן הרשע, כולם משתחווים לו. חז"ל אומרים שעשיר ביהודים, עשיר בגויים. עשיר ביהודים קורח, עשיר בגויים המן. הגוי הכי עשיר שאי פעם היה המן. הוא הכי עשיר שבעולם, יש לו אישה, יש לו כוח, יש לו ממשלה, יש לו כסף, כולם משתחווים לו, יהודי אחד, מרדכי, לא משתחווה לו. מה אומר המן? וכל זה איננו שווה לי. כל הכל לא שווה, יש יהודי אחד חולט, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. חזל אומרים, המן זה הפסוק, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. המן זה המין העץ. חזל אומרים, רמז להמן מן התורה מניין, המין העץ בפרשה שלנו. מה זה המין העץ? כשהנחש בא לחווה, הוא אומר לה, אין לך כלום, נכון? כמה פעמים בן אדם בא להורה, לשכן, כשהוא בא בתלונה, הוא בא, כל זה לא שווה. תגובה של המן. מה, רגע, יש לך כל כך הרבה טוב. יש סיפור, אני לא זוכר איך קוראים לזה, יש סיפור על פרופסור אחד שהייתה לו אישה מושלמת. הכל היה 100%. חוץ מה, היה לה איזשהו פצע על האף. אז הפרופסור הזה ישב יומם ולילה לפנח את התרופה שיוריד לה את הפצע מהאף. אז היה לה פיצון קטן, אבל הוא אמר לה, את מושלמת בכל חוץ מזה? אבל זה מאוד העסיק אותו, כי היה דבר אחד שלא היה מושלם. עבד, 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 יצא עם הפתרון. בא ואמר לה, יש לי פה כוס, תשתי את זה, והפיצון ייעלם. טוב, אתם מכירים את הסיפור? זה סיפור קלאסי בספרות האמריקאית. אני לא זוכר את השם. אז היא לוקחת את השתייה, אחרי שהוא כבר שנים עבד על זה, הרי יש לו את האישה מושלמת, מינוס דבר אחד, אז עכשיו היא תהיה באמת המושלמת. שותה, והפיצון נהיה יותר ויותר ויותר קטן ונעלם, והוא עומד ורוקד, הוא כל כך שמח, הוא הגיע לשלמות, והוא פונה אליו, הוא אומר, את לא שמחה, והיא לא עונה לו. הוא אומר, רגע, למה את לא שמחה? היא לא עונה לו, היא מתה. הוא הגיע לשלמות, אבל הרג אותה. הרבה פעמים אנחנו מתמקדים במה חסר, וזה מה שהנחש עשה לחווה. בא ואמר לה, תסתכלי על כל העצים, כל זה לא שווה. מה ששווה זה העץ שאין לכם. אם אתה בא לבן אדם, אתה יכול לשכנע אותו שזה ככה. יש מחלוקת באבות רבי נתן, מה היה הטעות, מה גרם לחטא שהאישה תאכל מעץ הדעת. אז יש דעה שאומרת שאדם הראשון לא חילק בין דבר השם לדבריו. אדם הראשון רצה להתרחק מכל העצים, אמר לאישה לא לגעת, אבל הוא אמר כאילו השם אמר לא לגעת. אז בהנחש דחף אותה בעצים, היא ראתה שהיא נוגעת והיא לא מתה, אז היא אמרה אפשר גם לאכול. יש מדרש אחר שאומר גם באבות רבי נתן עיקרון מאוד חשוב. משל למה הדבר דומה? לבעל שאמר לאשתו, כל דבר שיש לי בבית את יכולה לגעת. את יכולה לגעת פה, להשתמש פה, ליהנות ממנו, חוץ מהקופסה הזו. מה קרה? הוא אומר לה, בקופסה הזו, המדרש אומר, בחבית הזו, אל תושיטי ידך. יצא הבעל לשוק, מה עשתה האישה? הושיטה ידה לתוך החבית. מה יש לו שם שהוא לא רוצה שאני ידע? הושיטה ידה לתוך החבית, היה שם הקרב, הקץ אותה. הוא בא הביתה, הוא רואה אותה, שוכבת על המיטה, היא אומרת לו, אני מתה. הוא אומר לה, למה? את הושטת את היד לחבית, אופי מהבית. ככה האדם הראשון, אכל מעץ הדעת, הולך למות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אוף מגן עדן. אבל יש פה גם מסר יותר עמוק. יכול להיות ש... אז מה הלקח שאנחנו אומרים ללמוד מזה? אני תמיד אומר, אם גילית סוד לאשתך, אל תתלונן שהיא גילתה את זה הלאה. למה גילית לה? אם גילית, אל דעת אחי. אבל למה היא לא יכולה לשמור סוד? אתה כבר רואה מהאדם הראשון. הוא נתן לה עזרה אחת, וזה לא הלך. במדרש יש לשון מאוד מאוד קשה. המדרש אומר שכשחווה אכלה מעת צדת, היא ראתה שהיא הולכת למות. אמרה, אני אמות, והוא יישא אישה אחרת. הלכה והכילה אותו מעת צדת. אומר מרדכי לאחשוורוש, אין אישה מתקנה אלא בירך חברתה. טוב, מה הבעיה בעץ הדת? הרן בדרשות הרן אומר לנו עיקרון, שכשלמדנו את זה, היה לנו גר צדק בשיעור שהיה, איך אומרים, בטניסט בעברית, היה מומחה לצמחים, והוא גיבה את הרן. הרן אומר שטבע הדברים שעצים שהם לא בריאים לאדם, יש להם איתותים שהם לא בריאים לאדם. או שהצבע הוא צבע שמזהיר, או שיש להם קוצים, או שהטעם שלהם הוא טעם חריף. פרי עץ שיש לו פירות שהם לא בריאים לאדם, הטבע עושה, או הקדוש ברוך הוא עשה שהטבע יעשה, שהוא ידחה את האדם. עץ הדעת מושך. כי טוב עץ למאכל, נחמד לעיניים, אומר הרן, איך זה מתאים עם הטבע שאנחנו מכירים היום? אומר הרן, העץ הדעת היה מאוד בריא. העץ הדעת לא היה דבר לא בריא. הוא מקשה שאלה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, דע כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ואז כשהקדוש ברוך הוא בא להניש אותו, לא כתוב שום דבר על המוות. למה? אומר הרן, זה לא היה עונש. המוות היה דבר טבעי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא היה רוחני. הרוח יכולה לחיות לנצח. עץ הדעת היה עץ בריא, וזה גרם לאדם להיות יותר בריא. יותר בריא, זאת אומרת, הגוף פעל יותר מהנפש. לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הוא היה פחות בריא, אבל הנפש היה לחלק יותר גדול מהגוף. בגלל זה, הפועל יוצא, זה לא היה עונש, זה היה תוצאה טבעית. תאכל מעץ הזה, תדע שתמות. אמר הרב דוד ויינשטיין, אני חושב שהוא אמר את זה. מה זה מות תמות? אם בן אדם יודע שהוא ימות, אז כל החיים זה תהליך ארוך של מוות. מות תהיה בתהליך של מוות עד שבסוף תמות. כי אם בן אדם יודע שזה הסוף, אז כל יום רק מקרב אותו לקבר. חז"ל אומרים לנו שעל הנחש רחב סמאל. זאת אומרת, מלאך המוות רוכב לו על הראש. יש לנו... קודם כל יש לנו רמב״ם, שלפני החטא של אדם הראשון, היה מאוד ברור לאדם מה טוב ומה רע, מה מותר ומה אסור. זה היה ברור. אחרי שאדם אכל מעץ הדעת, פתאום הדברים מעובבים. גם מה שרע, יש לו לפעמים צורה שהוא נראה טוב, והאדם כבר מבולבל. העולם כבר לא ברור לו. אתה שואל את האדם מה טוב לך? אני לא יודע. הדברים כבר מעורפלים. יש לנו גמרא אחת שאומרת, אם פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש, נכון? אם בן אדם פוגע ביצר הרע, שיקח אותו לבית המדרש. יש גמרא אחרת שאומרת, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ירגיז עליו יצר הטוב. שואל הבן איש חי, למה יש לנו שני גמרות? אומר הבן איש חי, בהתחלת בריאת העולם היה את האדם, והיה את עץ הדעת חיצוני לאדם. קודם כל, אבא שלי תמיד אומר לנו, תדעו שגם בגן עדן היה נחש. אין מציאות שאין נחשים. אין מציאות טובה בעולם שלא יהיה סכנה. שלא יהיה משהו שיכול להזיק למציאות הטובה. אנחנו חושבים שפעם נגיע מה שאומרים בסיפורים, אני לא יודע אם בעברית אומרים את זה, באנגלית אומרים, they lived happily ever after. סוף הסיפורים, תמיד זה, בסוף הם חיו לנצח בשמחה. הפסיכולוגים הגיעו למסקנה לפני בערך 10 שנים, שזה מאוד מזיק לילדים. כי זה גורם לילד לחשוב שיש כזה שלב בחיים. שאולי אחרי החתונה אני צריך תמיד להיות שמח. צריך להגיע לאיזשהו פסגה שמשם הכל הולך חלק. ואין כזה דבר בחיים. באמת זה לא קיים. ואם נשים לב, התורה מלמדת אותנו שוב ושוב ושוב, החל מבראשית, שאין מנוחה לצדיקים בעולם הזה. העולם הוא עולם, תעבוד, תתקדם, תתמודד, לא יהיה קל, תתמודד הלאה, תגדל הלאה. הגדילה היא מתוך ההתמודדות. אומר הבן איש חי, כשאדם נברא, היה יצר הרע חיצוני. על היצר החיצוני, אם פגע בך מנובל זה חיצוני, מושכו לבית המדרש. האדם לוקח מעץ הדעת, אוכל פנימה. אכל מעץ הדעת, עכשיו בפנים הוא מרופב. עכשיו הפנים שלו מבולבל. זה כמו הרמב״ם שהזכרנו לפני רגע. עכשיו מבפנים כבר יש יצר הרע. לפעמים יש לו יצר רע שמתגבר מבפנים. הוא יושב בבית מדרש, מסתכל על הספר, והראש שלו כבר נמצא במקום אחר. זה היצר רע הפנימי, זה לא החיצוני. החיצוני היה לפני, על התחלת הבריאה. האדם גרם לעצמו יצר הרע פנימי. טוב, אז יש לנו פה אולי עקרונות חינוכיים שצריך אולי, טוב, אין לנו זמן. הקדוש ברוך הוא בא לאדם ושואל אותו אייכה. המדרש מדייק שאייכה זה אותיות איכה. האיכה התחילה שם. אבא שלי תמיד אמר לנו, טוב, נתחיל אחרת. יש לנו גמרה בברכות. אחד מהמורים היה בדרך, פגש אותו אליהו הנביא, הוא עצר בדרך להתפלל תפילה קצרה, שאל אותו, למה התפללת בדרך? הוא אמר לו, למה התפללת? למה נכנסת לחורבה? הוא נכנס לחורבה להתפלל תפילה קצרה. שאל אותו, למה נכנסת לחורבה? אמר להתפלל תפילה קצרה. למה לא בדרך? שמא יפסיקו בעוברי דרכים. היה לך להתפלל תפילה קצרה. היית צריך להתפלל תפילה קצרה בדרך, ולא היו מפסיקים לך. מזה שאליהו שאל אותו 3 שאלות, הגמרא מדייקת 3 הלכות. זאת אומרת, כשמלאך שואל אותך שאלה, הוא לא צריך את התשובה שלך. אתה אולי נותן לו תשובה, אבל הוא ידע. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון אייכה, הוא לא צריך את התשובה לאייכה. הוא שואל את האדם כדי שאדם ישאל את עצמו. אז אבא שלי תמיד אמר לנו, זו השאלה שבן אדם הרבה פעמים צריך לשאול את עצמו. אייכה, איפה אני בחיים? איפה אני אמור להיות? איפה אני? זו השאלה שמסכמת את החיים. אם בן אדם יעצוב, רק ישאל את עצמו. אייכה. חז"ל דורשים דבר אחר. חז"ל דורשים גם לגבי האדם הראשון. וגם לגבי משה רבנו. וגם לגבי שמואל הנביא. שתמיד הקדוש ברוך הוא בא לאדם עם דברים קטנים. הוא לא מתחיל עם עיקר הטענה. גם לבלעם הנביא. האדם מתחיל מה שקוראים באנגלית small talk. הקדוש ברוך הוא מתחיל איתו, איפה אתה? את קולך שמעתי בגן, והירה כירום אנוכי והירחווה. מי יגיד לך כירום אתה? מתוך השיחה נגיע למסקנה. וזה כלל שאנחנו נראה הכי חריף בסיפור של אהרון ומרים ומשה, שכשהקדוש ברוך הוא מוכיח, הקדוש ברוך הוא מתחיל בעדינות. הוא קודם נותן לבן אדם לדבר, להסביר, למצוא את עצמו קודם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם פתח, אייכה. אם האדם היה שואל את עצמו אייכה, הוא היה בעצם אומר, איפה אני? אז האדם מאשים את האישה, והאישה מאשימה את הנחש. אז הנחש מקבל כללות, והאישה גם מקבלת כללות. מה עם הכללות של האישה? הרבה עצבונך והרונך. שאלו את רב שלמה זלמן, האם שנשים ייקחו אפידורל בלידה? אז הוא אמר כן. אין עניין שאנחנו צריכים ליישם את הכללות האלה. בעצב תלדי בנים, אם אין סכנה באפידורל, למה שהיא תסבול? ככה הרב שלמה זלמן אמר. המילדות לפעמים אומרות, היא גיבורה, כל מיני דברים. לא תמיד האפידורל עובד, לפעמים הלידה מתארכת, לפעמים האישה זה מזיק לה. זו שאלה אחרת. אבל עכשיו שכבר האפידורל הוא דבר בטיחותי, אז אישה שאומרת, אני רוצה להימנע מהכאב, בסדר? אני פעם ביקשתי מהרב אליהו ברכה לאשתי, אז הוא ברך אותה שהיא לא תסבול בלידה. זו הייתה הברכה שלו. אז אין עניין ליישם את הכללות האלה. עכשיו אני אומר לכם משהו שאל תצטט לאחיות שלך ולא לאמא שלך. המדרש אומר, והוא ימשול בך, שכמו שהעבדים שמים עגילים, ככה נשים שמות עגילים. זה שהם שמות עגילים, אומר המדרש, זה חוזר לה והוא ימשול בך. זה נהפך להיות מנהג, כי בעצם זה מערכת יחסים אחרת. אז צריך לשאול את עצמנו מה היה לפני החטא. לפני החטא לא היה והוא ימשול בך. איזה סוג מערכת יחסים היה אמור להיות ביניהם? כתוב, לשך תשוקתך. אז חז"ל לימדו אותנו שטבע האישה שכל פעם שבעלה הולך לעזוב ולשך תשוקתך. אתם ודאי שמתם לב שאתם יוצאים לבית כנסת והאישה יש לה עוד שאלה אחת. כל פעם, וזה דברים קטנים, נכון? זה הכללה של ולשך תשוקתך. שימו לב שזה כללה, זה לא ברכה. חז"ל אומרים שהקושי של האישה זה שבעלה עוזב. חז"ל אומרים שהשכר של האישה לימוד תורה זה שהיא מאפשרת לו לעזוב. תחשבו, אתה קורא את עצמך ולומד, אתה מגיע לשיעור, אתה, בסדר? בונים עולם על ידי התורה הזו. מה היא? היא סך הכל מחכה לי בבית. לא, חז"ל ראו את זה כאולי אפילו יותר משקל ממה שאנחנו עושים. כי הוולישך תשוקתך הוא כל כך חזק, כל כך קשה לה שבעלה עוזב. ומזה נובעות עוד מצוות תאורייתא. ולאדם אמר, כי שמעת בכל אשתך. אומר הרשב"א, למילה שמע יש שלושה פירושים. לשמוע פיזית, באוזן, להבין ולציית. ואנחנו נראה שגם רש"י בפרשת וישב, בפרשת מקץ, גם רש"י מחלק בין הפירושים. דרך אגב, לפי רש"י, מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונציית ונעשה. רש"י מפרש, נעשה ונשמע, זה נעשה ונשמע בקולך ונעשה. זאת אומרת, נעשה ונעשה. ככה רש"י לומד נעשה ונשמע. לא על הפסוק נעשה ונשמע. עכשיו, extra credit. איפה זה ברש"י? תחזור עליי. שאלתי אותך עם שאלה. זה לא על הפסוק נעשה ונשמע. זה רש"י על התורה. כן, אבל אני לא יכול עכשיו. אני מצטער. אז כי שמעת לכל אשתך, אנחנו נוח לנו לומר שזה בכל אשתך, כי שמעת, כי צייתת לכל אשתך. נכון? זה הפשט ההגיוני. יש מחלוקת שיש לה רלוונטיות הלכתית בהגדרה מה זה שרץ. יש לנו סוגיה מאוד מעניינת, מה הלווים, איך חלוקת הלווים בין שרץ העוף, מה מוגדר כשרץ העוף, מה מוגדר כשרץ. דיברנו על זה, לא דיברנו על זה בפרשת ראי לגבי ה... אם ימצאו איזושהי בריאה שמטיילת בים, כלב ים, מה הוא? הוא דג תמי? הוא לא דג. אבל מי אמר שהוא לא דג? כאילו, ההגדרות, החלוקת ההגדרות האלה, זה מחלוקת ראשונים שמקורה, חלק מהראשונים כותבים על זה רק בפרשה שלנו, בהגדרה מה זה שרץ. אז זה סתם הזדמנות שווה לדון, אין לנו זמן זה הערב. מה הדבר האחרון שהקדוש ברוך הוא ברא? מישהו זוכר? דיברנו על זה פעם. מה הזמן האחרון שהקדוש ברוך הוא ברא? מוצאי שבת. ודיברנו על זה לפני חודשיים וחצי, מוצאי שבת אחרי תשעה באב, הבריאה הזו, זאת אומרת שהדבר האחרון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הזמן שמקשר בין הקודש לחול. הקדוש ברוך הוא ברא את השבת, והיום הראשון התחיל מהבוקר. ככה הרבה ראשונים לומדים, גם הרמב"ן, נכון? ככה הרבה ראשונים לומדים, והערב והבוקר היה זמן, כולם דנים, איך הלכה והערב והבוקר הזה. אבל הבריאה התחילה מיום ראשון בבוקר. זאת אומרת שהזמן האחרון שנברא היה מוצאי שבת. לפי חלק מהראשונים, לא כל הראשונים. יש מחלוקת מדרשים בפירוש הפסוקים בסוף הפרשה. כשאנחנו אומרים שהיו להם חיים ארוכים, יש ראשונים שאומרים שהתורה הזכירה את היוצא דופן דווקא. זאת אומרת, רוב הדורות חיו חיים כמו שלנו. התורה הזכירה את היוצא דופן, לקשר את הדורות. יש ראשונים שאומרים שהשנים בספר בראשית הם חודשים, הם לא שנים. יש ראשונים שאומרים שהטבע של העולם השתנה אחרי המבול. חלק רוצים לומר העולם השתנה, כמו הספורנו, שהעולם היה במזג אוויר עקבי 12 שעות יום, 12 שעות לילה עד המבול, היה אקלים כמו ליד הקו המשווה, כמו ליד האקווייטר, היה אקלים נעים, נוח, הכל היה בריא, ואנשים חיו עם אריכות ימים, ואחרי המבול, שפתאום העולם זז, ופתאום הכל השתנה, העולם עבר כמה מעלות, נכון? כדור הארץ, ואז התחילו להיות העונות, ואז ממילא הבריאות של האדם ירדה, זה שיטה אחת. יש שיטה אחרת שאומרת שמאז שהותר לאדם לאכול בשר, הבריאות שלו ירדה, עם זה שהוא התחיל לאכול בשר ממי נוח, וזה למה שהתקצרו ימיו. ופשט הפסוקים זה שזה גזירת השם. הקדוש ברוך הוא עושה לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישים. למה הם לא יכלו לעשות לעצמם בגדים? אז יש לנו מדרש שלם על הקוטנות אור האלה. שהקוטנות האלה, כל הבהמות יהיו משתחווים להם עם הקוטנות האלה, אף אחד לא יכל לכבוש אותם הקוטנות האלה, בגלל שזה היה יצירת הקדוש ברוך הוא וזה עבר מאחד לשני, עד שאלה היו הבגדים החמודות של עשיו. שיעקב לקח ממנו, שהיה להם את הריח גן עדן, ובגלל זה יצחק אבינו הריח את גן עדן כשיעקב נכנס לחדר. אבל למה הם לא יכלו ליצור לעצמם קוטנות אור? אז אולי אפשר להציע שזה על פי הפסוק, על פי הסבר של רשי בפסוק במשלי. כתוב, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך, וכאב את בן ירצה. כמו שבן אדם מייסר את הבן שלו, ככה הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו, וכמו שאבא מרצה את בנו, ככה הקדוש ברוך הוא מרצה אותנו. מסביר רשי, שאבא אחרי שהוא מעניש את בנו, הוא מתייחס אליו ברחמים יותר, הוא מפייס אותו, הוא מרגיע אותו. זאת אומרת, צריך להיות את השלב של העונש, אבל צריך להיות את השלב של הפיוס. ויכול להיות שזה גם מה שאנחנו רואים פה. מצד אחד הם קיבלו את העונש שהגיע להם, מצד שני איזשהו פיוס, כי אחרת למה הם היו צריכים את הקוטנות אור? הרי הם עשו לעצמם עלי תאנה, מה הם צריכים קוטנות אור? יפה, מישהו אומר את זה? אני חשבתי את זה, אני לא ראיתי את זה באף מקום. יפה, אוקיי. שוכח, שוכח. אז את העיקרון אני למדתי מרשי על משלי, אבל על הפסוק הזה לא ראיתי מי שאומר את זה. יש מחלוקת במדרשים מה היה סדר הבריאה. הפסוק מתאר כאילו קין והבל נולדו מחוץ לגן עדן, במדרש משמע שהם נולדו בתוך גן עדן, לשון הגמרא והמדרש, שניים עלו למיטה, ארבעה ירדו מהמיטה, שלפני חטא אדם הראשון, אשתו נכנסה לרעיון וילדה בו זמנית. יש עוד נקודה שצריך להתייחס אליה, נחזור רגע לזמן הבריאה. אנחנו יודעים שבארכיאולוגיה יש משמעויות שהעולם הרבה יותר זקן ממה שאנחנו אומרים. אז יש לזה כמה תשובות. קודם כל, הגמרא בראש השנה אומרת שכל הבריאה נבראתה, כל החיות ובהמות נבראו לצביונם. זאת אומרת, לפי רשי לפחות, שהקדוש ברוך הוא לא ברא חתולה בת יום. הקדוש ברוך הוא לא ברא אריה בן יום, אלא הקדוש ברוך הוא ברא אריה מבוגר. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון כאדם בן 25, לא כתינוק. אדם הראשון לא היה תינוק, וכן שער הבריאה. אז מי אומר לנו שהאדמה שנבראתה לא נבראתה גם כן אדמה זקנה? שיהיה לאדמה מספיק כוח לתת לנו את הדלק ואת היהלומים ואת המתחות. נכון שבאופן טבעי שצריך 10 מיליארד שנים ליצור את הדברים האלה. אבל כמו שהגמרא כבר אמרה שבשאר הבריאה הקדוש ברוך הוא לא ברא בריאה טריה, אז גם את האדמה יכול להיות שהוא ברא אדמה זקנה. זו תשובה אחת שאני מציע. זה לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר. רק נרחיב את מה שהגמרא אמרה. תשובה שנייה שכתוב בתפארת ישראל. התפארת ישראל התייחס לזה בסוף סדר נזיקין. יש לו קונטרס שהוא מתייחס לכמה נושאים. אחד מהנושאים זה זה. הוא אמר שבימיו מצאו בהמות שקוראים להם ממת, וכל מיני חיות עצמות ענקיות, וטוענים שזה קדם הרבה מאוד לבריאת העולם. אז הוא אומר, מי אמר שהבריאה של העולם התחילה פה? זאת אומרת, יש לנו מדרש שהיו עולמות שקדמו לעולם הזה. אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא החריב אותם, ומי אמר שהוא החריב אותם לרמה שלא היה להם זכר? יכול להיות שהוא החריב אותם והשאיר את השאריות מהעולמות ההם, בסדר, אז יש שאריות, אז יש עצמות, מה הבעיה? יש שיטה שאומרת, הרבה ראשונים ובמדרש משמע, שהימים של בריאת העולם היו ימים של 24 שעות, אבל זה לא כתוב מפורש. אז אתה לא יודע כמה זמן היה יום ראשון, שני, שלישי של בריאת העולם. אתה לא יודע. יש שיטות שאומרות, הרי יש בחזל התייחסות לבהמות וחיות ענקיות. יש לנו רעם, יש לנו בת יענה, יש לנו, המדרש מדבר על עופות ובהמות גדולות מאוד. אז יכול להיות שהם נהרגו במבול. ויכול להיות שכל הקרבן דייטינג שהם עושים, אתם מכירים את זה מבחינה מדעית? זה בעצם, הם בעצם יודעים שכל דבר בעולם יש לו מה שנקרא half-life, שיש לו זמן שהוא כל הזמן מתפרק מבחינה ביולוגית, מבחינה כימית. אז הם יוצאים תוך נקודת הנחה שהם יכולים לעקוב אחרי הפירוק של הקרבן שהם מוצאים, ומזה לתעד את התאריך. עכשיו, כל זה יוצא מתוך נקודת הנחה שלא היה שינוי באטמוספירה. ברגע שיש שינוי בכמות לחץ שיש באוויר, אז הכל משתנה. אנחנו אומרים שהיה שינוי לא נורמלי בעולם במבול. אז זה לא סותר. כל הקרבן דייטינג שלהם, זה בנוי על נקודת הנחה שלא היו שינויים. ואנחנו אומרים, היו שינויים. בסדר. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא ניסה להחזיר את העולם למוטב. והעולם לא קיבל את זה. זאת אומרת, במדרש כתוב שבפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא שלח תורה לעולם, על ידי מתושלח ועל ידי חנוך ועל ידי אחרים. התורה באה לעולם הרבה לפני שעם ישראל באה לעולם. היו נביאים שקיבלו תורה ובאו לעולם עם מסר. אבל העולם לא היה מוכן... יש מדרש שאומר ששמעו למתושלח, ומינו את מתושלח מלך על כל העולם, ומתושלח כן הנחה את כל העולם בדרך השם. אבל יש מדרשים שאומרים שלא. הקדוש ברוך הוא שלח אותו כנביא עם תורה והם לא שמעו. זה מתרץ את כל המקשים שמצאו כל מיני מקורות לכל מיני דברים שכתובים בתורה שקדמו לאברהם אבינו. זה לא מעסיק אותנו. כתוב במדרש כבר שהשם שלח את זה בפרשת בראשית. המשנה בסנהדרין שואלת למה הקדוש ברוך הוא ברא אדם אחד. למה לא לברוא כמו בשאר הבהמות והחיות ובעשבים שהקדוש ברוך הוא ברא הרבה. אז המשנה בסנהדרין נותנת הרבה תשובות. תשובה אחת, שהקדוש ברוך הוא רצה אחדות בעולם. אם אנשים, הקדוש ברוך הוא היה בורא כמה, אז הוא היה אומר, אני צאצא שלו, אתה צאצא שלו, לא, מה הקשר בינינו? היה סיפור שביקשו, אני חושב מרב שח, אני לא זוכר אם זה היה רב שח או החזון איש, היה מישהו שנולדו לו תאומים, והוא התחנן ממנו שהוא יהיה סנדק. אז הוא אמר לו, טוב, אם זה חשוב לך, אני מוכן, בתנאי שאני אהיה סנדק של שניהם. אז שאלו אותו התלמידים, למה? אז הוא אמר, אני לא רוצה כשהם יגדלו, שאחד יאמר לשני, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את השיקול הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בורא אדם אחד. ויש עוד נקודה, שמי שהורג אדם אחד ידע שכל העולם בא מאדם אחד, ומי שמחיה אדם אחד ידע את הערך של אדם אחד, וגם כן שכל אדם ידע את הערך של עצמו, שכל העולם שאנחנו רואים מתחיל מאדם אחד. זאת אומרת, הפוטנציאל של כל אדם זה בעצם להקים עולם שלם. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.